לפי פסוק בתהילים. אומרת הגמרא כמה תירוצים. תירוץ ראשון, יש הבדל אם זה עניין אישי או עניין של שמיים, של הקדוש ברוך הוא. תירוץ שני, השאלה אם הרשעה משחקת לרשע או אין משחקת לו. ותירוץ שלישי, השאלה אם אתה צדיק גמור או צדיק לא גמור. סעיף פי, אף על גב ענקית שעה משחקת לו. מכל מקום, סלקא דעתך. זה לאו דווקא. כי מצד צנעת הרע, היה ראוי לומר שרשע שעה משחקת לו, גם כן יש מקום להתגרות בו וללחם נגדו, עד רבה. כי יש לחוש, דווקא בגלל שהוא מצליח, להימשך אחריו מפני הצלחתו. ואז עד רבה היה מקום לומר, דווקא כשהשעה משחקת לו, מצווה להגביר את צנעת הרע. ואם בזה אסור, אז גם בעין השעה משחקת לו. כדי לא להגביר על עצמו מידת הכעס, זאת הייתה אהבה אמינה. אבל למסקנה, אחד התירוצים, זה כשהשעה משחקת לו שני. כי יש מקום לומר, שאם השעה משחקת לו, זה לא שאתה מוותר לו. אלא כנראה יש עניין בזה שהקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שהרשע יצליח בעולם. יש תיקון עולם בהצלחות. כנראה שהקדוש ברוך הוא דרך אותו רשע מקדם איזה פרויקט עכשיו. פסקו לו גדולה והצלחה מן השמיים. יש איזה דבר טוב שיצא מהצלחתו. אז אל תילחם עכשיו. אין ראוי לעמוד נגד הצלחתו, אפילו להדיבו בתגרה. אם כן, חוץ מה שיש לחוש למכשול הניצוח, העצם ההתקדשות, יש בזה מכשול של כעס, כעס ומריבה, יכול להיות שגם לא דבר מצד עצמו, לא כי אתה חושש על ההצלחה שהוא יתקיף אותך, אלא שאולי יש בזה משמיים עכשיו. זו הגמרא אומרת, שואל, ככה הגמרא אומרת, בעידני, שואל אפילו שהוא שואל כזה ארמומי, כשהוא עכשיו בעת שלטון, תשתחווה אליו. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא ממנה מישהו לזה עניין והולך לו והוא שולט, סימן שיש לו עכשיו איזה תפקיד משמיים, צריך לקבל אותו. זהו חידוש של איבא איתמה נגד התירוץ הראשון, שלא נקית כי מצד ההצלחה המיוחסת לו. עוד מביאים, כיוון שהביאו עוד כמה דרשות מרבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, זו לנו עוד דרשה של רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי. גדול שימושה של תורה יותר מלימודה, שנאמר פה אלישע בן שפט, ומה המעלה של אלישע? שהוא יצק מים על ידי אליהו. למד, לא נאמר, למרות שהוא למד הרבה מאליהו הנביא, אלא עיקר המעלה של אלישע שהוא יצק מים. רואים שגדול שימושה יותר לימודה. פה מביאים את רשי, שמה זה שימושה של תורה? הכוונה לשמוע שיעורים, לשמוע שיעורי גמרא מהרב, ללכת לשמוע שיעורים, זה נקרא שימוש. רואים שזה יותר חשוב לשמוע שיעורים בגמרא מאשר הלימוד העצמי שלך. ודאי צריך גם לימוד עצמי, אבל בסוף מה מכריע את היכולת של אדם להיות גדול בתורה? זה עובדה שהוא שימש גדולי ישראל בסברה, הוא שמע איך אומרים סברה. כי אם אדם יודע המון אבל לא יודע מה זה נקרא סברה, איך אומרים סברה, מה זה נקרא חילוק, איך, מה זה נקרא דיוק, אז זה לא כל הידע שלו, לא יודע איך לפסוק איתו הלכה. אומר הרב שלא רק זה, לא רק עניין של סברה כמו שרשי מפרש, אלא יש עוד עניין בשימוש. עין השלמות הבאה מידיעת התורה נגמרת הכוונה הבאה לידי השיא שלה, לידי המיצוי שלה באדם, כי אם לא רק שתדע תורה אלא כשיחקק בלבבו גודל ערכה ורוממות כבודה. כלומר, כמו שהתוספות אומר במגילה, שכבוד תורה של יחיד כל כך חשוב, יותר חמור אפילו מלימוד תורה של רבים. אז כבוד תורה עדיף מלימוד תורה. למה? כי הכבוד יוצר את היחס הנפשי. הלימוד הוא הידע, אבל אנחנו חושבים, המטרה שלנו בסוף זה שלא יהיו מחשבים. מחשבים יש מספיק. אנחנו רוצים אנשים. אנשים זה אנשים עם עולם נפשי, עם יחס רגשי, תודעתי לתורה. ואת זה לא יוצרים רק על ידי ידע, אלא על ידי בניין דבר שקוראים לו כבוד. זה שאדם מתייחס לתורה בכבוד, לתלמידי חכמים בכבוד, אז זה בונה אצלו יחס נפשי לתורה. זה עולם רגשי, כן? זה רגש שאי אפשר לבוא בלב. איך בונים עולם רגשות? זה שאתה חושב זה לא מספיק. עולם רגשות צריך קצת מעשים. המעשים מעוררים את העולם הרגשי. בפועל, זה שימוש מעשי שתלמידי חכמים. זה שאתה מכבד באופן מעשי תמיד חכם. משים עליו מורה רבו כמורה שמיים. זה מחזק את ההכרה הרגשית הזאת על ידי הפעולות. אז קודם כל אנחנו רואים שיש חשיבות למעשים של כבוד כדי ללבות את הרגשות. נוסף לזה הוא רק כאן שהתורה ביותה תורת חיים ולא רק עניינים מופשטים. עיקר פירייה הוא לדעת איך להתנהג בחיים על פי דרכה וערכה. ותכונת המעלה של איש קדוש שדבק בתורה, יש דברים שאי אפשר להסביר בפה ולא בכתב. כשאתה רואה צדיק גדול, איך הוא מתנהג, זה לא משהו שאפשר לתרגם אותו למילים ולא למשפטים ולא לשיעורים. ויש בסוף משהו בחיים שאתה רואה אדם גדול בתורה וצדיק, אתה רואה את ההתנהגות שלו, אתה רואה את העמידות שלו, את העירת שמים שלו, דברים שאי אפשר לספר. אז זה בסוף איזו ספיגה ערכית שסופגים מהדמות. עין הרואה את הליכותה בקודש, תשכיל את הערך הפעולה שהתורה פועלת על גדולי המעלה. אתה רואה מה התורה עושה לאדם, איך היא משנה, משפיעה על הגדלות שלו, מי שדפק באהבתה של תורה. וזה דברים שאי אפשר להעביר בצורה של לימוד. זה צריך לראות כדי להבין. גדולה שימושה שבעיניו יראה את הליכות בקודש. אחרת מרשי, אמרנו, כן, הוא פרש אחרת מרשי, ששימושה הכוונה שני צדדים, אחד זה כבוד, ושתיים ראיית התמיד חכם, ראיית הצדיק. שני דברים שאנחנו מרוויחים על ידי עבודה של תורה. עוד מביאה הגמרא עוד דרשה מרבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי. כתוב, ואני תפילתי לך השם עת רצון. ומתי זה עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. ורבי יוסי בר חנינא מביא מקור, כה אמר השם בעת רצון עניתיך. ורבי אחא אומר, אין על כביר לא ימאס. וגם רבי נתן אומר עוד דרשות. כל זה בא לומר שגם אם אדם צריך להתפלל, נאלץ להתפלל לא בציבור, נאלץ להתפלל בבית, עדיף לנסות לכוון את התפילה לזמן שבו הציבור מתפללים, כך נסך להלכה. אז נגיד אדם הוא חולה, או שהמשפחה שלו חולה והוא צריך להישאר בבית, אז לפחות שיתפלל בזמן שהוא יודע שיש מניין באותו זמן בבית כנסת של המקום שלו, של השכונה שלו, של היישוב שלו, לפחות התפילה שלו מצטרפת עם אותו זמן עם תפילת הציבור. מה המעלה הגדולה בזה? ביארנו שיסוד התפילה בעיקר הטעם שחקק הקדוש ברוך הוא בחוכמה אלוקית, שהתפילה מועילה להשלמת בקשת האדם וצרכיו. מה המעלה הגדולה בתפילה? מפני שהיא מועילה מאוד. התפילה מטיבה את המוסר של האדם, מרוממת את נפשו, מיישבת את דעתו, לחזק כוחותיו הרוחניים. כן, אדם בתפילה הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אז הוא לומד מה זה ענווה וביטחון באשם, והוא קצת מקבל הכנעה כי הוא יודע שהוא צריך את ריבונו של עולם והוא לא יכול לו כל לבד, והוא גם מתפלל על אחרים ולא רק על עצמו, אז הוא לומד מה זה רגישות לזולת. הוא מתפלל על עם ישראל, אז הוא קצת נהיה יותר כללי, יוצא מהבועה הפרטית שלו. המון המון רווחים נפשיים, מוסריים, רוחניים ישנה בתפילה. ולכן הקדוש ברוך הוא, כיוון שתפילה הדבר כל כך חשוב, הוא רוצה לעודד אנשים להתפלל, אז הוא קבע מנגנון שמי שמתפלל התפילה נענית. מה הנושא? המטרה היא שתתפלל, אז זה מעודד את התפילה על ידי שהתפילה נענית. בכלל עיקר הדאגה המוסרית שהיא אדם מונג בה לא הייתה כל כך גדולה בערכה. אם האדם היה יחיד ומתבודד, תלו יצויר שאדם גר באי בודד לבד לבד לבד, אז באמת, מבחינה מוסרית, מה כבר יכול להיות? אין לו על מי להתגאות, אין לו במי לפגוע, אין לו ממי לקבל כבוד, הוא לא רב עם אף אחד. אז מה יש לו כבר לעבוד מבחינה מוסרית? אלא עיקר היסוד המוסרי, רוב העבודה המוסרית, היא העובדה שאנחנו באים במדע משותף, אל זולת מבני אדם, אנחנו חיות חברתיות, ואנחנו כל הזמן חיים בחברה. גם בהווה, גם בעתיד, גם בחיי הבית המשפחה, בכלל בחיים החברתיים. ולכן כיוון שאדם הוא יצור מאוד חברותי, מאוד מאוד צריך חברה ונמצא בחברה, לכן צריך המון המון מוסריות. צריך שתקיע מוסריות שורש גדול בלבבו, שלא יזיק את זולתו בנטותו לחפצה עצמו יותר מדי. ולכן יוצא שעיקר התפילה היא בגלל שאדם הוא יצור חברתי. עיקר התיקון המוסרי זה בגלל שאדם הוא יצור חברתי. אם האדם היה לבד באי בודד, אז לא היו כל כך בעיות מוסריות, וגם היינו לחוצים שהוא יתפלל. אתה יודע מה? אל תתפלל, לא נורא. עיקר התפילה ותכליתה זה מפני הקיבוץ הציבורי. כי בשביל השלמת האדם ושלמות עצמו להקלות מושכלות אמיתיות שידע שהשם ברא את העולם, אז תלמד תורה, תלמד הלכות יסודי התורה לרמב״ם, תחזור על זה פעם בשבוע ותדע את היסודות האמונה, מספיק. אבל הבעיה היא שצריך גם חיים מוסריים, והם בעיקר נחוצים בגלל חיי החברה, והם בעיקר נפעלים על ידי התפילה. התפילה מאוד מאוד משפיעה על הרמה המוסרית החברתית של האדם, שם שמתפלל בכל הלב על עם ישראל ועל אחרים וזה, זה עושה לו משהו, כבר לא יכול להיות אדם קשוח לסביבה וגאוותן וחושב רק על עצמו. הוא כמה פעמים ביום מתחנן על אחרים. נמצא שתפילת רבים היא בעצם התפילה המקורית, היא התפילה העיקרית, היא מטרת התפילה. כי גם תפילת היחיד תיתן את פריה בתועלתה ביותה מתחברת עם הציבור, ולכן עיקר העת רצון, עיקר הייעוד המקורי של התפילה וקירוב תכלית התפילה, זה דווקא ויתרון פעולתה זה בשעה שהציבור מתפללים, והקב"ה הוא לא מועס תפילת רבים. תפילת יחיד עלולה להיות לא טובה, כי הנה משל אדם מתפלל אבל כל מגמתו זה רק חפצו ותאוות ליבו, אדם בא לתפילה וכל מה מתפלל רק על עצמו, אז זה באמת לא מעלה כל כך גדולה. אם הוא לא פונה אל אחיו אלא נהיה עמו הנתוני בצרה, זו תפילה שאפשר שתימאס, כך אומר המהר"ל גם בתחילת נתיב העבודה, שעל זה נאמר שהקדוש ברוך הוא מואס, כן, תפילתו תועבה, אומר המהר"ל, מי תפילתו תועבה? אדם שהוא אנוכי, אז כל התפילות שלו על עצמו. אז אומרת המהר"ל, תפילתו תועבה, אז מה, אתה מתפלל שהעסקים שלך יצליחו, שיהיה לך טוב בחיים, שתהיה בריא וכו' וכו', אז אתה נשארת קטן וחומרי, ואתה לוקח את העולם הרוחני ומגייס אותו לקטנות החומרית שלך, איזה רוממות יש בזה? היא רחוקה ממטרתה האמיתית. אלא עיקר התפילה היא תפילת רבים, שכל אחד חפץ בהטבת הציבור. אתה מתפלל על עם ישראל, מתפלל על החברים שלך, על אחרים, על ההוא שחולה, על הפרנסה של כולם. לך יש פרנסה, מתפלל על הפרנסה גם של אחרים. אתה סך הכל מסודר, אבל יש יהודים עדיין בגלות, צריך להתפלל להם שיבואו לארץ וכן הלאה. תועלת החיים המוסריים. מה?
מה
זה
קשור למתפלל איתם ולדעים?
אז זה שאדם בא לציבור, אז הוא רואה את הציבור בעיניים, אז הוא שם לב נושא הציבורי, הוא לא יכול לברוח מהסוגיה הזאת, סוגיה ציבורית צפה, והתפילה עכשיו מקבלת ההקשר הזה, ההקשר הציבור. אדם בא, אז הוא שם לב לאנשים, לצרכים שלה. אתה בא לבית כנסת, אתה רואה פתק, נא להתפלל עבור זה, כי הוא חולה והוא לא מרגיש טוב. אז מיד אתה שם לב שיש עוד אנשים. אתה רואה, אומרים לך, הוא יש לו קשיים בפרנסה. אתה שם לב שיש אנשים קשיים, יש צרות לעם ישראל, אתה שומע מה החדשות, מה אנשים, מה מטריד את האנשים. הציבור, האווירה הציבורית, המודעות לציבור, יוצרת האווירה אחרת לגמרי של התפילה. אתה שם לב לזה. ואין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילה הזאת. כי ההכנות המוסריות הן הצעות, הקדמות, כדי לדעת ולהוקיר כמה חשוב יקרת ערך הרבים. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא אותנו חיות מדיניות, יצורים חברתיים, כדי שאנחנו נעבוד כל הזמן על העולם המוסרי שלנו, כן? כי על ידי זה ימצא מקום כל חיי השלמות של האדם המעול. אז אין דבר כזה לברוח מהציבור. לברוח מהציבור זה לברוח מהעבודה המוסרי.
יש עניינים בהלכה שאיפה אומרים שתפילה בנץ עדיפה על
הציבור? יש שיטה כזאת, כן. אדם שמתפלל קבוע בנץ, אז יש שיטה אחת כזאת שבאמת המעלה הזאת היא מאוד מאוד גדולה יותר מתפילה בציבור. בסדר, אבל מנחה והרבית הוא יבוא לציבור, ומוסף הוא גם צריך להתפלל עם הציבור כשיש מוסף. או שהוא יעשה לאט לאט, הוא יגייס עוד אנשים שיתפלו אותו בנץ, יעשה בתיקים. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, עוד פעם אנחנו רואים את מעלת הציבור, מעלה עליו אני עליו כאילו פדעני לי, כאילו פדע את הקדוש ברוך הוא בעצמו ולבניים מבין עובדי כוכבים. איזה מעלה עצומה, זה נחשב שהוא גואל את השכינה ואת עם ישראל. יש השלמת אדם לעצמו בידיעת האמת, אדם לומד תורה, ויש השלמת הזולת על ידי זה שהוא עושה גמילות חסדים, עשייה טוב וחסד. אז לכאורה זה מספיק, נכון, ללמוד תורה ולעשות חסדים, משלים את עצמי, משלים את החברה. אבל בכל זאת זה לא מספיק לאדם. למה? כל זמן שלא ישכיל שתעודת האדם המטרה של האדם לא תיגמר לעולם כי אם בצירופו אל הכלל. זה לא מספיק ללמוד תורה לתקן את עצמך ולעזור לאנשים, אלא יש ערך על בתורה שנקרא ציבור. ציבור זה לא רק רובן שמעון שאתה עוזר להם, ציבור זה ערך אבסולוטי, המון, הכלל ישראל, הציבור, זה ערך, זאת המטרה של הכל. המטרה הגדולה זה אשכה לגוי גדול, נאמר לאברהם אבינו. המטרה היא עם, הופעת השכינה על האומה. מי שיעסוק בענייני הכלל עליו לשים לב שאי אפשר להיות הכלל מוצלח כי משפרטם מוצלחים. זה נכון, זה הולך הפוך. קודם כל אתה דואג לכלל ישראל, מתוך זה שאתה דואג לכלל ישראל אכפת לך גם מכל יחיד ויחיד, כי אי אפשר לקדם עניינים כלליים בלי טובת הפרטים, ואתה לא תצליח לתקן את הפרטים בלי שתקן גם את עצמך. אי אפשר לפרטים שמוצלחים זה מזה בהיות כל אחד, כי אם בהיות כל אחד שוקל שלמותו הפרטית, אתה צריך גם ללמוד תורה. אתה רוצה בעצם לתקן את הציבור, בשביל לתקן את הציבור אתה צריך לעזר להמון אנשים, בשביל לעזור אנשים אתה צריך לעזור גם לעצמך. האחדות הזאת היא היסוד של עם ישראל, מכמך ישראל גוי אחד. המהות שלנו זה הציבוריות, השם אלוקנו אחד. אומות העולם לא רואים להכרת האחדות הזאת. אצל אומות העולם אין את אותה כלליות ציבוריות שאצלנו. אצל אומות העולם להפך, אצל אומות העולם אדם שרוצה להיות יותר קדוש, יותר צדיק, הוא צריך דווקא להיות פחות חי חיים ציבוריים. ככל שאדם נפרד קצת מהעניינים הציבוריים הוא הולך ומתקדש. בדרך כלל אצל אומות העולם הנזירים וגם הפילוסופים, אנשים, אנשי הרוח, הם בדרך כלל מחוץ לחיים הציבוריים, מסתכלים מהצד על החיים הציבוריים. אצלנו הפוך, אנשים הכי צדיקים זה אנשים הכי ציבוריים. כן, משה רבנו היה מלך של עם ישראל, יהושע, שמואל היה שופט של כל העם, דוד, שלמה, אנשים הכי גדולים, אנשים שישעיהו היה במרכז החיים הציבוריים. אנשים הכי גדולים זה אנשים שהיו במרכז ההוויה הציבורית. הנביאים דיברו עם המלאכים, או בחצר המלוכה, נתן הנביא, התעסקו בענייני הציבור, לא ברחו לשום מקום. זאת אומרת שעיקר ההופעה של הקדושה נמצאת בציבור. ככל שאדם בעם ישראל יותר ציבורי, הוא יותר צדיק, יותר קדוש. לכן זה שונה לגמרי מאומות העולם. אצלנו כל השלמות הנחמדה, הנחמדה הכוונה המבוקשת, אינה כי אם שלמות הכלל. את זה ראוי לרדוף. מה שמעניין אותנו בעם ישראל זה שעם ישראל יהיה שלם. זה לא מספיק שלמות היחידי. אנחנו כאן רואים תופעה, את האחריות. כן, באומות העולם אין דבר כזה. אדם שהוא נגיד איש רוח, אין לו את אותה אחריות כל הזמן להרביץ תורה. זה לא קיים. הוא נותן פעם בכמה זמן איזו הרצאה. אבל בעם ישראל אנחנו רואים שככל שאדם תמיד חם יותר גדול, כל הזמן יש לו אחריות להרביץ תורה בעם ישראל. ללמד וללמד. כל מה... להפיץ את התורה, להעמיד תלמידי חכמים, זאת אחריות על הכלל, שהתורה תלמד באומה, שהאומה תתקדם. הקיבוצים הכללים של אומות העולם אינם כי מפני שאי אפשר להצליח את הפרט. אצלהם כל המבנה של האומה זה עניין טכני, צריך המון אנשים, צריך מדינה בשביל שהחיים יתנהלו, שיתגבר הכלל על כל מכשול שאפשר לבוא. אבל המגמה בסוף זה חיי הפרט, המגמה היא טובת הפרט. ולכן נפשות רבות לגבי עשיו, כך אומר המדרש, שעשיו יש לו תמיד הרבה, יש לי רב, הרבה אנשים. כן, אצל יעקב זה לא הרבה, זה תמיד כללות, כל ישראל. כל זמן שבעוונותינו הרבים לא נגמרה שלמות זאת האחדות אצלנו, ואנחנו כרושים בגולה, ואין השלמות הפרטית באה לתכליתה, ומילא גם השלמות הכללית חסרה, אז הכל לא טוב. מצב הגלות, גם עם ישראל מאוד צדיקים, זה לא שרה. לכן, מי שעוסק בתורה להשלמת עצמו האמיתית ובגנות חסדים כדי להשלים את זולתו, ומתפלל עם הציבור כי הוא רוצה להרשים, להרשים הכוונה להחדיר לעצמו, להפנים בתוך הנפש שלו, כאילו לרשום באישיות שלו, שהתכלית של השלמות הפרטית היא שלמות הכלל. מי שזוכר שזאת המטרה, מעלן לכתוב כאילו פדעני לי, השלמות הכללית היא עצמה מכנסת לשם השם, התברך שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. מה שקורה עם כלל ישראל זה הופעת שם השם. כלל ישראל זה שם השם. קודש הבריחו אורייתא וישראל חד, אומר הזוהר. לבניי, נגד השלמות הפרטית שנובעת ממקור טהור, שלמות הכלל ורומת מעלתה. כי שמים את התכלית לראות איך הכלל כולו מוצלח ומוצלח, ועומד במעלה רוממה, ואז זה מה שמייחד אותנו, מה שאין כן מושג האלוקות באומות העולם. אי אפשר שיהיה לכל הדרכים, לא יהיה לשלמות הפרטית. אצל אומות העולם כל התפיסה הדתית היא לא עסוקה בזהות הלאומית עצמה. יש את הזהות הלאומית, את הצלחת המדינה, ויש את החיים הדתיים. אבל אצלנו זה לא ככה. הצלחת האומה, מטרת כל בניין האומה, זה ההתקדמות הרוחנית, וההתקדמות הרוחנית לא שווה כלום אם היא לא התקדמות לאומית. כל המטרה זה ההתקדמות הלאומית של האומה כולה, וזה אי אפשר להיות כי אם על ידי מציאות אומה מרכזית כלל ישראל שתאחד את כל באי עולם בעזרת השם, ומיוחדת בזה ישראל, מצירוף כל המעשים הטובים של כל הגלות בעזרת השם תבוא התכלית הכללית, כאשר שמים את הלב הפרטי לדבר הזה. אמר ריש לקיש, מי שיש לו בית כנסת בעיר שלו והוא לא נכנס להתפלל, הוא נקרא שכן רע, שנאמר על כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה, ולא עוד אלא שהוא גורם גלות לו ולבניו, אם נרצה מעל עצמתם. מי שלא הולך לבית הכנסת, הוא יכול לסבור בדעתו שהוא לא עושה רעה מוסרית רק לעצמו, אני לא מתפלל, בעל שלי זה לא לזולתו, אני לא מפריע לאף אחד, שבע ההפך, דווקא פחות צפו בבית כנסת, אני לא דוחף מקום, לא, הכל נשמע, אני, זה עניין שלי. באמת זו טעות, כי אין לך שבע אל תעשה כזה. מה זה שבע אל תעשה? אתה מכריז בפומבי שאין לך חלק בעדת ישראל בעבודת השם, זה דבר נורא, הוא בכך מזיק את זולתו. אנשים לומדים מדרכיו להיות רחוקים מבית השם, אבל אנשים מסתכלים, רואים שלא הולכים, אז מתרגלים לו ללכת ומתרחקים מאמונה מיראת השם. נביא ראה מהפסוק שנקראו שכנים רעים אותם אומות שסביב ארץ ישראל, ולא מפרט במקרא מה הרעות שעשו, אלא מה הבעיה. הנביא שם אומר בירמיה שלימדו את עמי להישבע בבעל על ידי הסמיכות, זה שהם שכנים שלנו, גם הם לא מציקים, הם שכנים שמלמדים אותנו דברים רעים, לומדים דרכים רעים, לכן נקראים שכנים רעים. מי שלא הולך בית כנסת בעירו להתפלל, הוא מראה לכל הקהל וגורם גלות. מי שמשתתף עם הציבור עבודת השם, הוא מקבל תועלת מוסרית מההתקבצות, מקום אחד. למה כל היהודים ביחד? מתפללים ביחד, עובדים את השם ביחד. נו, יש איזה מעלה להתקבצות. משתתף עם כל הדת ישראל, לומד מהדרכים הטובים שבהם. כל זה, מי שמשתתף עם הם בחיים המוסריים, מי שמתרחק מבית כנסת, אז יש מה אתה חי חיים ציבוריים בעצם? הם חי הציבור פועלים להיטיב כלל, אז מה אתה צריך ציבור? אז אין תועלת בכלל, לא לנפשו ולא לאחרים. אין תועלת כלל נשות אחרים בשבטו בקביעות במקום אחד. כי מזה שתוסיף ההכרה, זה שאתם יותר ביחד, זה לא עוזר, זה עד הרבה מזיק, ילמדו זה מזה רק רעות. כי הטובות ניכרות רק למי שמשים לב אל החיים המוסריים של הציבור. אבל כיוון שאין השקפתו רק על החיים ההמונים החומריים, אתה מעניין אותך הציבור רק ברובד החומרי, לא ברובד הרוחני. אז כל התפיסה הציבורית שלך היא שטחית מאוד, נמוכה מאוד. אז זה לא טוב חיים ציבוריים כאלו. ודאי כל מה שירבה לשבת במקום אחד, אז זה רק יותר מקלקל, זה הידרדרות, כל אחד מקלקל את השני. אז בוא נפרק את זה. מידו מידות רעות, טובות, אין מקום ללמוד. אז מה התקנה? צריך לפרק, אין, צריך לנדוד. חיוב, חרבת גלות, רובנה שמחנכם על פי דרכו זה. מי שמשים לבו את מרכז החיים, מי שיודע שהתפקיד של החיים הציבוריים, זה לא רק החברתי הנמוך, אלא בשביל העובדה שיש התעלות רוחנית ציבורית, שזה עיקר התפקיד של הציבור, שזה החלק המוסרי, עיקרון נעוץ בעבודת השם, אז הוא אזרח רענן. הוא אזרח שמבין מה זה להיות אזרח, מה זה להיות שותף לציבור. וכל מקום שיותר יתרגל עם הציבור, אז הוא יראה את המידות הטובות, לומד אחד מהשני, עובדים ביחד, להיטיב, שתולים בבית השם וחצות אלון ויפיר, תפריחו דמון סבת השני ורנים יהיו, להגיד כי ישר השם, תורי ולא אבלטה בו. כך ראוי ונכון לטובה כללית, שהרשעים יפרחו כמו עשב. מה זה עשב? דבר שאינו כלמות. כי ההתאזרחות שלהם מזיקה גם לעצמם וגם לזולתם, אבל הצדיקים יפרחו לנצח, יהיו דשנים ורעננים לטובתם הנצחית שלהם ושל הכלל כולו. אני כזית רענן, אומר דוד, בבית אלוקים פתחתי, בחסד אלוקים עולם ועד. תודה רבה, בשורות טובות, עשו חיל.